ערב טוב, אנחנו בפרק ב' בספר מלכים. גם הפרק הזה בעצם מהווה מין סיום של שמואל, או סוף ימיו של דוד. ובעצם הכנת המלוכה של שלמה, כמו שדיברנו ארוכות בשני שיעורים הראשונים על מלכים, למה הפרקים פה? בעצם העניינם, המוקד הוא נמצא בכינון מלכות שלמה, אחרי מלכות דוד. ביסוס של המלכות. הפרק הזה הוא פרק ארוך. הפסוקים הראשונים עד פסוק י"ב כולל, זה הפטרה שאנחנו כולנו מכירים, הפטרה של פרשת ויחי. הפרק הראשון, ההתחלה שלו היה הפטרה של חיי שרה, הסברנו קצת את הקשר ביניהם, ההקבלה. הפרק הזה, התחלתו לאומנה לפחות, היא הפטרה של פרשת ויחי. וגם פה אנחנו יכולים להבין את ההקבלה. נדבר על זה טיפה לפני שנצלול לפרק, וקצת הקדמה על הפרק הזה. בעצם מה יש בפרשת ויחי? פרשת ויחי יש את, בעצם את הצוואה של יעקב לבניו. נכון? ופה אנחנו רואים בבירור מאוד שיש את הצוואה של דוד לבנו שלמה. נכון? עכשיו, מה ההבדל ביניהם? יש הבדל, ביניהם הבדל גדול. יעקב, כמו שדיברנו אז גם כן, הוא מבסס את האומה. הוא אב האחרון, כאב בודד, כיחיד בודד, אברהם, יצחק ויעקב הוא האחרון, ואחריו כבר יש 12 שבטים, שכבר לא בן אדם אחד, אלא קבוצה, תחילה של עם, ושהם הולכים, באמת, מהם הוא הולך לצאת את העם, וזרם היה טהור, נכון? זרעו של יעקב היה טהור, כולם היו ראויים. יעקב בצבא שלו, אם אנחנו מסתכל ככה לפחות על הפשט, זה ניתוח אופי פחות או יותר של הבנים, וזה מין ייעוד עתידי, מין ייעוד מאוד כללי לעתיד לבוא. אוקיי? לא להם ספציפי, לא איזשהו ציווי תעשו ככה, תעשו ככה, או שאני אתן לכם כזה או כזה, אלא איזשהו ניתוח, עוד פעם, של אופי, של השבטים, אנחנו רואים דרובן, שמעון ולוי האחים, כי לחמאס מחורותיהם, ונפתלי היה לה שלוחה, זה לא סתם דברים, זה ניתוח אופי, שהוא יש לו השלכות, לא על השבט הפרטי, על הבן אדם הפרטי, אלא בכל שבט ושבט הפרטי, תמון בו, כל הפוטנציאל וכל ה... הוא נושא בכוח את כל הפוטנציאל של ה... של ה... של זרו. וביחד כולם של כל עם ישראל. ואז הברכה של יעקב היא מאוד כוללנית, מאוד כללית, לטווח מאוד ארוך, בכלל גם על מות משיח, כשאנחנו מסתכלים על הברכה של יהודה. לעומת זאת, הציווי של דוד המלך הוא מאוד פרקטי. מאוד תכלס, מעשי. שלמה, בוא אני אדריך אותך מה אתה צריך לעשות בהתחלה. ניקיון. תזכור חשבון עם זה ועם זה ועם שמי ועם יואב ותעשה חסד עם בני ברזילאי וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה מאוד שונה. זה דוד, ולמה? דוד כבר ביסס מלכות. והוא דואג מכל הרעשים. אתם יודעים, לפעמים יש שהוא משהו, אבל יש רעשים ככה ליד. היה רעש של המרד של אבשלום, במיוחד הרעש של המרד של אדוניהו. והוא רוצה לדכא את זה. כל הפוטנציאל הזה רוצה לדכא. במיוחד ששלמה בנו, הוא נער. מי אמר שבוע שעבר שהוא היה בן 15? בן 12, נכון. הוא היה בן 12. היה ילד. ובטח לא המלחמה והגבורה היו מאפיינים שלו. נכון, אמרנו שדוד היו שני צדדים? עדינו העצני היה גם עדין, חכם, תלמיד חכם, שיכול להיות מאוד עדין ולהתבטל כשמדובר בתורה, אבל חזק וגיבור מעין כמו, כמו שראינו בכל המלחמות, ואיזה אומץ יש לו מול גוליאת כשהיה נער ועם כל האויבים וכן הלאה. אבל כנראה בזרו האופי הזה התפצל לשניים, אם אפשר להגיד. אולי יותר, אם אנחנו ניקח את הבנים האחרים, אבל לפחות בפרק הזה אנחנו רואים פיצול לשניים. אחד זה אדוניהו, כמו שהסברנו כבר בפעמים הקודמות, שהוא ראה בו בעצמו את ההמשכיות של דוד, הגבורה, הנה אני פה, מחליף אותו. ויש שלמה, זה שיושב, לא עושה כלום כדי לקחת את המלוכה, נתן הנביא ואימו, הם שמסדרים לו את המלוכה. אז דוד דואג לשלמה. הוא נער ולא איש מלחמה ולא איש כוחני. ולכן אומר לו, תשמע, אני אתן לך עצות. אם אתה רוצה להתחיל טוב, אתה צריך לבאר את הרע. אנחנו נראה מה בדיוק. ולכן הצבא של דוד היא מאוד מאוד פרקטית. כי הוא רוצה שהמלכות, לדכא את הרעשים, כדי שהמלכות תיכון ותקום כמו שצריך. ובסופו של דבר יביא את בית המקדש. הרי אמרנו תמיד שבית המקדש, כמה פעמים דיברנו על זה, האידיאל שגם, כמובן בתוך עם ישראל, שיהיה שקט ושיהיה שיהיה שלום, אבל גם מהאויבים מסביב. אבל דוד הוא גם מייסד לא של האומה, אלא של המלכות. כמו שיעקב הוא מייסד של האומה, דוד גם מייסד של המלכות. לכן, בבסיס של הצבא שלו, כהתחלה של הצבא שלו, הוא כן בכל זאת, לא בכל זאת, אולי זה הכי חשוב, נותן לו מין צוואה, מין הוראות בסיסיות רוחניות. וזה מה שאנחנו נראה מפסוק ג' ושמעת את משמרת השם וכן הלאה וכן הלאה. כמובן שדוד לא נותן לו רק עצות פרקטיות, טקטיות, איך הוא צריך, מה צריך לעשות כדי שהמלכות שלו תיקון. אלא בכלל, שהמלכות שלו תיקון, לא רק מבחינה האויבים, הסובבים ורעש פה ורעש שם, אלא שמלכותו תיקון והמלכות דוד תקום לעד, כמו שהשם מבטיח לו, שהוא צריך לשמור את משמרת השם, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, דוד, בצבא שלו, יש שני פנים. הפן האחד שהוא מאוד פרקטי, מאוד ספציפי, מאוד פרטני, מה הוא צריך לעשות בדיוק, כי הוא דואג לבן שלו ולמלכות, כי הוא יודע שהוא לא איש צבא ולא איש מלחמה, ולא במיוחד גיבור חיל, למרות שאנחנו נראה ששלמה אי אפשר לעבוד עליו. אוקיי? אבל דוד בכל זאת דואג, הילד בן 12. מצד שני, ההוראה הרוחנית, הצוואה הרוחנית, שהיא באמת כוללנית כמו של יעקב, שהיא הבסיס לכל, ובה הוא מתחיל, הוא אומר לו אותה גם כן. וזה דבר מאוד מאוד חשוב שצריך להגיד.
מה זה הצבא הרוחנית?
הנה, אנחנו נראה את זה עכשיו. ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו למור. אוקיי? אז פה אנחנו כבר רואים השוני של הלשון בין הפרק הראשון לפרק השני. בפרק הראשון כתוב המלך דוד. כתוב זקן בה בימים, לא כתוב המילה מוות. ופה כתוב ימי דוד, כי זה כבר לא מלך דוד. אבל עוד פעם, זה לא בגלל שהוא לא מלך. אלא דגש, איפה הדגש? שם הייתה שאלה עדיין של מלכות, מי יקום במקום דוד. ואנחנו ראינו שיש מישהו שטועה לכתר, אדוניהו. אז פה דוד צריך להיות, לבוא לאחיע כמלך. אז בגלל זה, והמלך דוד, הוא עדיין מלך, הוא עדיין פה, והוא צריך להכריע בשאלה הזו. לכן יש את הדגש. ובא בימים, הסברנו גם כן מה זה בימים, שתשכוחו וכן הלאה, אבל עדיין לא בסוף ימיו, עדיין לא ברגע האחרון. פה זה כבר שונה. זה פה ממש, אם אפשר להגיד, בדקה 90. המלכות כבר של שלמה, דוד כבר, זהו, לא צריך להוכיח שום דבר, ולא צריך להכריע שום דבר. והקריבו ימי דוד למות. ולכן בא הצבא שלו. אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש. והיית לאיש, תסתכלו קודם כל במצודה, פסוק ב', והיית לאיש, אם שאתה עודך נער, התחזק עצמך, להיות כאיש השלם בשניו, הועיל ועמוד ואינני להדרכך בדרך תלך. אתה חייב עכשיו לקחת את החיות שלך, אין מי שידריך אותך, אתה לבד, אתה בראש הפירמידה. יכולים להיות לך יועצים, יכולים להיות לך אנשים סובבים, אוהבים, אבל אתה המוביל. אתה לא יכול, כשאני פה, למרות שאתה מלך אולי, אני יכול לתת לך עצות. אני כאילו מעל, אולי לא באופן אופרטיבי, אבל לפחות בהנהגה רוחנית, בעצות, בניסיון. אבל עכשיו, אפילו אם אתה נער, בין 12, אתה בראש הפירמידה. אתה חייב להיות איש. להתנהג כאילו שאתה מלאו ימיך. אוקיי? באותה רוח, המלבים אומר אותם, פחות או יותר אותם דברים, אנוכי הולך, שלמה היה בעת ההיא, לדעת המפרשים בין 12, י' בית שנים. עוד פעם, זה לא כל כך מוכח, כן? אבל יכול להיות מחשבון שאנחנו עושים, אז באמת מגיעים לזה. כמו שכתוב, שלמה בני נער, ורח, וביות, דוד, חי, עמד לימינו, בין בהנהגת העם, בין ללמדו תורה ומוסר, כמו שאמרנו. אמר לו, כי ביותו מוכן ללכת בדרך העולם, צריך הוא להתחזק בעצמו בין בהנהגת העם, והיית לאיש כראוי למושל, ממשל רב, בל יירא מפני כל. חייב להיות חזק, אתם יודעים מה זה, בין 12 ככה צריך להיות, למלוך. וזה הייתה ממלכה גדולה וענקית, מלא האויבים אמנם מסביב, אולי אמנם קיבלו מה שנקרא טרחה, אוקיי? אבל בכל זאת, מלך בן 12. ועוד מילה מהמלבים, והיית לאיש, זריז ומושל בנפשך וכובש את יצריך, במיוחד שבגיל 12 זה הגיל הקריטי של המתבגרים. אומנם המתבגרים של פעם, לא המתבגרים של היום, אבל בכל זאת. כן, שמואל.
איך בוחרים מלך בעם ישראל?
בוחרים, זה אין לו, לא בוחרים. זה שושלת של דוד, מלכות דוד, מאב לבן.
לך די כישכונות.
לא? לא, אבל
יש... פה יצא טוב עם שלמה, אבל אני לא...
לא.
כבר בלידתו הוא התחייב לבת שבע. איך הוא ידע איך הם יצא מזה?
לא, כי השם אמר לו, אנחנו ראינו בשמואל, בספר שמואל. כן, בטח, שהשם היה, הוא אהב את הילד, והוא כבר מיועד למלכות. כבר מיועד למלכות. אבל תשמע, תדע לך שבמלכות דוד, וגם במלכות ישראל בכלל, אבל גם במלכות דוד, המלך עדיין הוא בן אדם, ויש לו בחירה חופשית. לא בגלל שהוא מלך, הוא צריך להיות צדיק. לא, כן צריך להיות צדיק. אבל זה לא בתעודת ביטחון שהוא הולך להיות צדיק. יש לנו כמה וכמה מלכים, שהם היו עובדי עבודה זרה, ועשו את כל השטויות שבעולם.
מידו אותם מפי עליון?
לא. זה מחד מאב לבין זהו.
שאול, דוד ושלמה. קדוש ברוך הוא, לאחרים, הוא אמר, תמנו אותם
לדוד. לא, אבל עוד פעם, יהיה לי את הספר
הבורמונים. פה יש השגחה אלוקית.
לא, אבל, תקשיב, אפילו פה יש איזה, יש רק שמואל, אבל חבל לי, אני לא אגמור. אבל אפילו מעין זה כתוב פה. כתוב, למען יקים השם את דברו, שדיבר עליי למור, אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי באמת, בכל לבבם כל נפשם, למור, לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. זו הבטחה אלוקית, שמלכות דוד היא שתמלוך על ישראל לעד, ולעול מעולמים. דיברנו על זה ארוכות דרך אגב. יש שני צדדים לדבר הזה. כי בפרק תהילים, קוף, קוף, נדמה לי, קוף למד וו. שיר המעלות אחרון. פחות יותר, אני לא זוכר בדיוק איזה קוף למד וו, נדמה לי. הוא קוף למד ה. שם יש את דוד, בעלילויה שם, בשיר המעלות. לא זוכר אם זה שיר המעלות, זה עלילויה. לא זוכר. כן, אני חושב שזה שיר המעלות אחרון. שדוד, הוא מזכיר את ההבטחה של השם, ולא כתוב שם, דרך אגב, הראינו את הניגודיות שיש בין ההבטחה של השם לבין מה שאומר דוד. ששם אומר דוד, שזרות, השם הבטיח לו שזרות תמיד ימלוך, ולא הזכיר שזה בתנאי שבניו ילכו אחריו. נכון, כן, דיברנו על זה ארוכות. כן. זה לא אחרון, זה קוף למד בית, סליחה. שיר המעלות זכור השם לדוד את כל עננותו, השם נשבע לשם נדר לאביר יעקב. טוב, הוא התחיל בזה שאמר שהוא לא ישן, ואיך הוא יעלה על הארץ יצואב בלי שיבנה את בית השם וזה, אבל השם עצר אותו. נשבע השם לדוד אמת לישוב ממנה, מפרי בטנך אשית לכיסא לך. אם ישמרו בניך בריתי ועדותי, על דווקא בפרק הזה כן כתוב. ועדותי זו על המדם, בפרק פ-ט, נדמה לי, אני אבדוק עכשיו, שם לא כתוב. בריתי ועדותי זו על המדם, גם ביניהם עד עד ישבו לכיסא לך, כי בחר השם בציון ובאל. יש הבדחה ברורה, ואנחנו רואים אותה פה, ראינו אותה בשמואל, רואים אותה בתהילים, שלדוד ולזרעו מובטחת. פה אין תהילים, זה רק המזמורים. ודווקא בקוף למד בית כן מוזכר מה שאנחנו רואים פה, שאם אם זרעו יעשה את הטוב אז מובטח לו, אבל בפתט מזכיר לאיתן הזכב, אתם זוכרים שפה לא כתוב בכלל. קראתי בריתי, ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי, עד עולם הכי נזרעך, ובניתי לדור ודור כשכר סלע, ויודו שמיים פלאך השם, אף אמונתך בקהל קדושים, וכן הלאה. מצאתי דוד עבדי בשם קודשי משחתי, ושר ידי תיקון עמו, אף זה רואיתי אנצנו, וכן הלאה וכן הלאה. וכן הלאה. הוא יקרא הנה אבי, אתה אליץ וצורי שועתי, אף אני בכור את עיניו, עליון למלכי ארץ, ושמתי לעד זרעו וכיסו כימי שמיים. ומה אומר הפרק הזה? קצת בניגוד עוד פעם למה שכתוב שם, אם יעזבו בניו תורתי ומשפטי לא ילכון, אם חוקותי יחללו ומצוותי לא ישמורו, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים אבונם, וחזי לו אפיר מאמו. ולא אשקר במונתי, לא חלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה. אחת נשבעתי בקודשי עם לדוד החזב. זרעו לעולם יהיה וכיסו כשמש נגדי. וכן הלאה. בפרק הזה, ודיברנו עליו ארוכות דרך אגב, כי השווינו אותו לאחד הפרקים של שמואל, כתוב שיש את הברית, והוא זרע של דוד לעד, ולעולמי העולמים אם יעשו שטויות, אם לא ילכו בזה, יקבלו מכות, יקבלו עונשים. אבל בריתי לא אפיר, לא אפר. אין הפרת ברית עם דוד. דרך אגב, לא שכתוב בקוף למד בית שהם לא ילכו, אז כן יסיר ממנו את זה. כתוב, המלכות תהיה לדוד כל עוד הבנים שלו ילכו בדרכו. אז מה אנחנו רואים בסיכומו של העניין? שהמלוכה מובטחת לזרע דוד. ואנחנו מדברים על מלך, מלך משיח, מלך משיח בן דוד, שהוא עתיד למלוך. אין סיכוי שמישהו אחר ייקח את המלוכה. עכשיו מה קורה? זה בני אדם, יש להם את הבחירה החופשית. יכולים להניג את העם בחוכמה, ולא חוכמה העצמית שלהם, אלא חוכמה, חוכמת התורה. אנחנו נראה את זה פה שדוד לא משתמש הרבה במילה חוכמה אצל שלמה, כי באמת זה היה כנראה בבנו איש חכם. אוקיי? אפילו לפני שהשם ברכו, הרי אחר כך נראה ש השם הוא נותן לו בחירה, מה לבחור, והוא רצה בחוכמה.
זה לא מדרש?
לא, לא, כתוב בפירוש. כתוב בפירוש זה. אבל הוא בטח, הוא לא התחיל מאפס. אוקיי? לא שהוא היה סתם בן אדם, פתאום הוא היה לו רק...
הוא חוכמה כדי לבחור בחוכמה.
כן, בדיוק, בדיוק. לא, אולי צריך מידות דווקא. אולי צריך למידות. אם אתה אומר את זה, זאת אומרת, אולי באינטרס. לא, זה באמת במידה. כי המידות של שלמה הם ככה. אבל בסופו של דבר, כן, זאת אומרת, החוכמה פה, כשאמרתי חוכמה, דווקא הוא לא השתמש במילה חוכמה, כשאמר לו, צריך ללכת בדרך השם, כי שם צריך ללכת בדרך התורה. אל תפעיל את החוכמה האישית שלך. אוקיי? אז בסופו של דבר, המלך, המלכים, שושלת של דוד, נקודה. יש להם את הבחירה החופשית להיות טובים, לא טובים. יש לפעמים דברים מת השם, כמו שראינו, שהשם גזר שהמלכות תהיה, איך אומרים, חלוקת המלכות בין מלכות ישראל למלכות יהודה. זה נכון, אבל רחבעם היה יכול להיות מלך טוב מאוד במסגרת שהשם נתן לו בחצי המלוכה, או מלכים אחרים. זה כבר מלכים, מלכי עליון, מלכי שמיים. אוקיי? אבל בסופו של דבר, המלך יש לו את הבחירה. וכמו שאמרנו שבוע שעבר, המלך לא צריך בכלל להיות משוח, אם זה בן לבן. מאב לבנו לא צריך משיכה. שלמה משכותו במיוחד כדי להראות, להפר את המחשבה של אדוניהו. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה. כי שלמה משכו אותו, ולא יצריך למשך. הרי בן דוד, כשזה אב ובנו, אין, לא מושכים. אוקיי? כי זה עוד פעם. זה באופן ברור וטבעי, שהמלוכה הייתה צריכה להימסר לזרע דוד. ואז הוא אומר לו ככה, ושמעת את משמרת השם, אלוהיך ללכת בדרכיו לשמור מחוקיו, ומצוותיו ומשפטיו ועדבותיו, ככתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה, ואת כל אשר תפנה שם. למען יקים השם דברו אשר דיבר עליי למור, אם ישמרו בניך דרכם ללכת לפני, באמת, בכל לבבון ונפשם למור לא יקראת לך איש מעל כיסא ישראל. עד כאן ההדרכה הרוחנית. מה זה משמרת? השם הדברים אשר ציווה השם לשומרם. ואל בינתך אל תשאל. תסתכלו, ראיתם בצודה? כן. לא, זה לא, זה פה בדיוק התחלה, אבל... לא מבין משלי, כן. אמור לך... לא, בהתחלה בטוח שלא. כל הפרק הראשון, לפי דעתי.
לא, זה הפסוק שאנחנו פותחים איתו את התחילה של
משלי. יכול להיות. אז משמרת השם, עוד פעם, רמזתי על זה לפני כן, משמרת השם, הדברים אשר ציווה השם לשומרם, ועל בינתך אל תישען. פה אל תפעיל את החוכמה שלך. במצודה פרק ג' מצודת דוד. אוקיי? זאת אומרת, אפילו אתה איש חכם, אבל פה זה התורה. אתה הולך לפי תורת משה. אמנם אנחנו נראה שאחד מהדברים שהוא אומר לו, ועשה כחוכמתך, המלווין מסביר, שאתה תדע להבדיל, כי למלך יש, וזה ראינו גם כן בעבר, יש דינים מיוחדים. לפעמים הוא לא פועל לפי התורה כמשמע, למשל, כדי להרוג מישהו. אנחנו ראינו הרבה פעמים שבאופן לפי התורה צריך עדים והתראה וכל מה שצריך, ואחר כך יש סנדרין ודנים אותו בדיני נפשות וכל משתמע. אבל המלך יכול להגיד לא. זה, אני רואה סכנה, זה דין המלך. יש לו דינים מיוחדים. זה כן, לפעמים כן, צריך לשיקול דעת בדברים שהם ניתנו למלך, אבל זה מכוח התורה. אבל בדברים אחרים לא. והלכתה לפי תורת משה. אוקיי? ללכת בדרכיו, זה כמובן המידות, רחום ורב חסד כמור, והמצודה, ואני חושב שמצודה, הרי לשם יש הרבה מידות, אבל למה דווקא בחרת אלי? כי זה כנראה המידות הקרובות לדוד. ראינו, דוד יש חסד. כל הזמן הוא, בכלל אמרנו, מעשה בית שבע זה החסד בסופו של דבר. לא ניכנס שוב פעם לכל זה. חוקיו, חוקותיו הם המצוות שלנו התגלות עמהם, מצוותיו בין אדם למקום וכן הלאה וכן הלאה. בואו נראה קצת את המלבים, הוא מסביר קצת מה זה, מה ההבדל למען תשכיל. מה זה מתשכיל? זה כמו לתצליח, כן? למען תשכיל בכל אשר תפנה, תעשה וכל אשר תפנה. אז הוא מסביר לנו קצת את ההבדלים בין המושגים האלה. לפעמים אנחנו חושבים שזה בדיוק אותו דבר. תשכיל ותצליח זה אותו דבר, אשר תעשה, אשר תפנה, מה זה משנה? תסתכלו. למען תשכיל, אמר בזה תרוויח שתיים מצד עצם המצווה, שעל ידי תשכיל את מעשיך. אוקיי. וכבר ביארנו שיש הבדל, אין לך מלבים. כבר ביארנו שיש הבדל בין מצליח ובין משכיל. שההצלחה תלויה במזל. וההשכלה תלויה בטוב שכל האדם. לבחור האמצעים הטובים תמיד. זאת אומרת, הצלחה, בן אדם יכול להיות להצליח בעסקים, יש לו מזל. לא שהוא טיפש, אבל משחק לו המזל. עסקה טובה פה, פתאום עסקה טובה. אבל המשכיל הוא החכם. הוא יודע, זאת אומרת, הוא לא אומר, זה אינסטינקט, אני מרגיש את זה. זה יותר מזל. אוקיי? אבל השני זה בשיקול דעת. הוא מנתח את העניין. הוא בודק. ואז הוא מגיע למסקנה שזה נכון. זה תשכיל. אוקיי? וזה ילמדוך מצוות התורה ומשפטיה, ויש המשכיל את אשר יעשה, ולא את אשר יפנה. עכשיו, מה ההבדל בין אשר יפנה ויעשה? כי בפנותו לבקש אמצעיים, ימצא הרבה מהם בלתי טובים ויעזבם. עד יבחר הטוב שבאמצעיים וילך בהם. ואז ישכיל בדרכו. אוקיי? זה תשכיל בכל אשר תעשה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה תמצא כל מיני אמצעים, אבל אתה צריך כל הזמן לברר. זה אולי לא טוב, זה טוב, אז בסדר. אוקיי? ויש המשכיל את כל אשר יפנה. פה, שגם אם יבחר אמצעים בלתי מובילים, אל התכלית, ישיבום בשכלו לטוב, באופן שישיג מהם את המבוקש, וזה שכתוב שישכיל גם את כל אשר יפנה. זאת אומרת, פה זה עוד יותר חזק. לא רק הכוח לברור את האמצעים הטובים והלא טובים, ואז לבחור את הטובים, אלא גם היכולת לבחור, לפעמים אולי אם אין לך ברירה, באמצעים הלא טובים, ולהפוך אותם שעבדו בשבילך, שאם כן יהיו טובים. אוקיי? זה ההבדל בין תשכיל את אשר תעשה, ותשכיל אשר תפנה. אשר תפנה, זאת אומרת, כל אמצעי שתיקח, יש לך את החוכמה ואת הכוח ואת הראייה הנכונה, כדי להפוך אותם לטוב. ואתה תעשה, אתה יודע בשכל שלך לבחור מה טוב ומה לא טוב. באמצעים. לא, פה זה סופר מנג'ר בכל מקרה. כן, זה או זה. אוקיי? טוב. בוא נמשיך למען. טוב, זה ראינו, וזה, כמו שאמרתי בהקדמה, זו הצבא, זה הבסיס של הצבא. דוד לא סתם פותח בדברים הפרקטיים והעצות כדי להשתיק את הרעשים באופן מיידי, אלא זה באמת צוואה לדורות. זה צוואה לא לטווח הארוך ולזרעו, כמובן, וזה דומה למה שנתן יעקב לבניו. זה משהו גלובלי. ואז, מתוך זה, מתוך שאתה פועל, מתוך הכרה שההנהגה שלך היא נהגה גם רוחנית, ושאתה הולך במשמרת השם, והלכת בדרכה והכל, אז באים הציוויים, עכשיו שאנחנו נראה עכשיו, המאוד מאוד פרקטיים. וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר, ולעמסה בן יתר, ויארגם, ויישם דמי מלחמה בשלום, ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו, ונעלו אשר ברגליו.
הוא לא מדבר על אבשלום?
לא, אבשלום מת.
אבשלום מת.
זה כן, נכון, דיברנו אז בזמנו. אמנם הצטער מאוד על מות אבשלום, אמנם כאב לו מאוד, והתגובה שלו הייתה הרבה יותר חריפה מאשר התגובה שהוא הרג את אבנר, למרות שהוא הצטער והכל, ראינו את זה גם. אבל פה לא. כי הוא ידע, אבנר, אבשלום בכל זאת, מרד במלכות. אבל פה, הוא הרג אותם, הוא הרג בדם קר. ועשה בושה לדוד, אפילו. לא לדוד באותו אופן אישי, ואני רוצה להתנקם בו, אלא כדוד כמלך. דוד שלח לאבנר, אמר לו, הרי אבנר רצה להצטרף אליו, וקיבל אותו, והסכים, ופתאום הוא הורג אותו. אנחנו ראינו את התגובה המאוד מיוחדת של דוד, כשהרגו את אבנר, כמה עשה דברים כדי להראות שזה לא בא ממנו בכלל, ובצדק. אבל יש מקום לחשוד. אבנר היה שר צבא של שאול. היה מקום לחשוד שזה בא מדוד. הוא עשה את הכל כדי שיראו שזה לא בא ממנו. ולכן אנחנו יכולים להבין איזה בושה עשה למלכות. יואב כאשר הרג את אבנר. וגם את עמסה. למרות שגם עמסה הוא היה מורד. אבל בסופו של דבר, המלך הוא מחליט. והמלך היה מוכן לקבל אותו. אמנם פה היה רצה בכלל לשים אותו כשר צבא במקום יואב, כי יואב הרג את אבשלום.
המסע זה שהרג עשהאל?
לא. אבנר הרג את אבסאל. המסע, אתה זוכר שהוא היה עם... הוא היה שר צבא יהודה, שהצטרפו לאבשלום, נגד דוד. אוקיי? אבל לאחר... כן, כן, נקרא את הסוף. ואז הוא סלח לו, ואמרנו, למה דווקא הוא? כדי להראות שאם המסע הוא היה שר צבא, ואחד מהמובילים של המרד, דוד, סלח לו, אז ברור שכל אלה שצטרפו לאבשלום, דוד יסלח להם. כי עוד פעם, אנחנו ראינו אז שהיה חשש. האם כל אלה ש... כי יש הרבה מהעם בכל זאת שהלך עם אבשלום, זה היה מרד די גדול. אז בני ישראל חששו, אולי דוד יתנקם. אז הרב רצה להראות שאם אחד מראש המורדים, דוד סולח לו ומקבל אותו בחזרה, ואפילו ממנה אותו כשר צבא, אז הלכת כמה וכמה לכל אלה שבדרך כלל הולכים עם העדר, עם האנשים, ובטוח שהוא יסלח להם. אז על שני הדברים האלה, על שתי הרציחות האלה, הוא רצה ש... לא רוצה להשתמש בי להתנקם, אלא להעניש את יואב.
אבל מה החוכמה להשאיר את זה לבן?
כן. זה שאלה טובה. זה שאלה טובה.
אולי כי הוא חייב לו גם.
כן, יואב, מה שראינו שיואב היה...
נאמן,
לא. יותר מנאמן לדוד. הוא דאג כל הזמן לדוד. הוא כל מה שעשה, בסופו של דבר, אולי בהעמסה הוא ראה אולי איזושהי קנאה. אל תשכחו שיואב היה, אמרנו, ראש הסנהדרין. זה לא היה סתם איזה ככה ג'בר, קומנדו ימי, טוב, אני לא רוצה להשמיע חס וחלילה, גם הם אנשים איכותיים, אבל לא סתם איזשהו ג'בר שיודע רק להילחם ולא כלום. הוא ראש הסנהדרין, הוא איש תלמיד חכם עצום, מופלג. וכל מה שעשה זה למלכות דוד. אז דוד...
דמויות שקשה להכיר היום.
כן, בדיוק, זה בכלל... הלוואי עלינו כמובן. אבל דוד לא יכול להרשות לעצמו, במיוחד במצב שלו, במיוחד שיואב כל הזמן היה איתו. בני צרויה, אנחנו ראינו... כל כך לא הסתדר איתם מבחינת האופי, אבל כל כך עזרו לו. כל כך היו איתו, ש... בטח לא יכל לעשות את זה ליואב. אבל עכשיו הוא כבר לא חייב לו כלום. במיוחד...
למה?
במיוחד... שהוא מרד והלך עם אדוניה. ואז איש אילה. הוא רצה... תסתכלו מה כתוב. ועשית כחוכמתך, ולא תורד צוותו בשלום שאול. מה זה עשית כחוכמתך? מה זה חוכמה פה? תרוג אותו וזהו. וואה, רק תרוג. לא. כי לא מגיע לו אולי עונש מוות, אם אנחנו רואים, הולכים יראה, לא הייתה התראה, לא היו עדים, היה לא יודע מה, דוד לא יכול להרוג אותו. אבל אתה, שלמה, תדע לך, הוא לא יכול לרדת בשלום שאול. זאת אומרת, למות מוות טבעי, אחרי שיבה טובה, ויקבר רגיל, והכל רגיל. לא, אסור שיקרה דבר כזה. חייב להמית אותו. איך? אתה צריך למצוא סיבה שבגלל יהיה חייב עונש מוות ותהרוג אותו. אוקיי? עכשיו, בואו נדתך טיפה את הפסוק הזה, אשר עשה לי, תסתכלו במצודה, אשר עשה לי, וחוזר ומפרש שזהו אשר עשה לי שני שרי, כי על כי הם באו בהבטחת דוד. למה דוד אמר עשה לי? כן? כי אמרתי את זה לפני כן, אבל בואו נראה את זה במפרשים. כן, זה פגיעה במלכות, זה פגיעה בדוד. בהבטחת דוד, והלכו בשלוחותו, ועם כל זאת ארגם יואב, יחשב אם כן לדוד לכלימה בזה. זה בושה. ועוד פעם, זה לא בושה אישית באופן האישי, דוד בטח לא היה כל כך אישי. כמה הוא הבליג מבחינה אישית, דוד. ראינו את זה עם שמעי בן גרה, וגם עם בני צרויה, ועם שאול, ועם כולם הוא הבליג. אבל פה, כדי להגן על המלכות, הוא ביזה את המלכות. לשני שרי צבאות, כי גם המסע היה שר צבא לאבשלום, וכן הלאה וכן הלאה. מה זה ויתן דמי מלחמה, תמיד במצודה. הדם הראוי לשפוך במלחמה, בגבורה מפורסמת, שפך באנשי שלומי בעורמתו. זאת אומרת, מה זה ויתן דמי מלחמה בשלום? זאת אומרת, במקום להזיב דם של האויבים... כן?
זה טיפה שונה.
כן, מה כתוב?
כתובה, אדם הראוי להישבר באנשי מלחמתי, שפך הוא באנשי שלומי.
לא בדיוק. אדם הראוי לשפוך במלחמה בגבורה מפורסמת, שפך באנשי שלומי בעורמתו.
טוב, אתה יחיד פה.
טוב, לא משנה, אבל הרעיון אותו רעיון. זאת אומרת... לא, כשאני מוסיף אני עוצר טיפה כדי ל... לא. אז מה הנקודה? זאת אומרת, יואב במקום להתרכז באויבים, הוא שופך דמי שלום, אנשים, אנשי שלומי, שהיו בתחת חסותי. אוקיי?
רש"י אומר משהו.
מרמז משהו אחר.
כן.
כי שמעתי
את אשר עשה לי.
הוא דווקא מרמז על זה שהוא לא היה נאמן לדוד עד הסוף.
מי?
באירוע אחד.
כן, סליחה, כן, רש"י לא... על אשר עשה לי, נכון. שהראה הספר ששלח דוד ביד אוריה.
כי אנחנו זוכרים, שיואב לא רצה לשתף פעולה עם התוכנית.
כן, זאת אומרת, הוא לא רצה שיגידו שבגללו, הוא רצה שיהיה לו הוכחות שזה בא מדוד, נכון. זה... זה לפי המדרש. דרך אגב, עוד פעם, מי אנחנו כדי שנשפוט מה יותר נכון? כן, זאת אומרת, אני תמיד ככה אוהב להסתכל ברד"ק, כי זה פירוש הוא נתן, כי עוד פעם, מדרשים זה מדרשים, אבל זה הרבה יותר קרוב לפשט להגיד שבעובדה שהרג שני אנשים חשובים שדוד קירב אותם ועשה איתם שלום, ואמר להם שמחו לכם ובואי איתי ויהרוג אותם, ובזה הוא נפגע, זה יותר פשט מאשר איזשהו מדרש של שמדבר על הספר ששלח דוד ביד אוריה. אבל הוא פעם.
הוא אומר הרד"ק.
כן, כן.
ויש מפרשים אשר עשה לי שהרג אבשלום.
לא, לא, זה משהו אחר.
מה?
זה משהו אחר, הוא אומר. אבל מה שאומר הרד"ק, הפשט הוא זה מה שאמרנו לפני כן. אשר עשה לי, פירוש אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל, ולי עשה מה שעשה להם, כי אבנר אני הבטחתי וקיבלתי באהבתי, והמסה גם כן היה בשליחותי. הוא מסב אנשי יהודה אליי. כן, אתם זוכרים שהוא מינה את המסע כדי ש... הרי, מה לעשות? אנשי שבטו הם מרדו בו, בדוד. אז הוא מינה את המסע לשר צבא, כדי שאנשי יהודה יחזרו אליו. וזה מה שהסברנו. ויש מפרשים אשר עשה לי, שהרג אבשלום, ולפירוש הזה יהיה אשר עשה לשני שרי חסר וב. השימוש ואשר עשה. בדרש עשה לי שהראה הספר ששלח לו דוד ביד אוריה. בכלל הרד"ק מביא עוד פירוש של אבשלום, וגם את הפירוש של אביה של אוריה, אבל כמובן שהפשט היותר קרוב להבנה הפשוטה, זה שמה שעשה זה פגע בי, וזה ברור, אוקיי? הסברנו מה זה וישם דמי מלחמה בשלום, נקרא רק רציתי וישם דמי מלחמה בשלום, כן. במלבים, כי שני שרים האלה נלחמו תחילה נגד דוד. אבנר היה אצל אשבושת והעמסה אצל אבשלום, ואז היה יוכל להורגם בדרך מלחמה. אבל הוא הרג שניהם אחר שהשלימו עם דוד, כי לא עדיין עוסקים במלחמה. ובדבר זה, כזה הורס עניין המלוכה ונימוסי המדינות, להרוג השרים שקורתים מהם ברית, אחר כלות המלחמה, וזה חטא נימוסי ונוגע בכבוד המלכות, אחר שנעשה משר צבאו של ידמין הוא מפרש קצת אחרת. זאת אומרת, מה זה וישם דמי מלחמה בשלום? לא כמו שאמרנו, במקום להרוג את האויבים שלי הוא הרג אנשי שלומי שעשיתי איתם שלום, אלא אומר תשמע, אתה היית שר צבא, היה לך כמה הזדמנויות להרוג אותם, נלחמנו נגדם, אוקיי? ולא הצלחת, ועכשיו שהם עשו מזה שלום וקראתנו ברית, אתה בא להרוג אותם? זה עילבון המלכות, כמו שאמרנו לפני כן. דרך אגב, זה מזכיר, מחזק מה שאמרנו אז בזמנו ביהושע לגבי הגבעונים, למרות שזה היה בעורמה, אבל ההבטחה של יהושע, ההבטחה זה הבטחה, אתה לא יכול להגיד, במיוחד בין מדינות, זה עילה למלחמות ולמלחמת העולם השלישית.
אתה אומר שהצד השני לא מפר את ההבטחות, אתה צריך לשמור על ההבטחה?
הוא לא הבטיח שום דבר הצד השני. הם בפחד אמרו ככה. אוקיי? אבל זה דברים שלא עושים. המלך חתם והבטיח להם שהם אנשי שלמה, אז יואב, מה שעשית זה פגע במלכות, והוא המלבין מדגיש, זה נוגע בכבוד המלכות. כמובן שדוד לא רצה שום דבר נקמה אישית, במיוחד שהוא אחיינו. בכלל לא נקמה אישית, אלא להגן על המלכות. וזה מחזיר אותנו להקדמה שאמרתי. דוד רצה לבאר את הרע, כל דבר שיכול להפריע למלכות. הרי אם נחשוב, בשביל מה להרוג את יואב עכשיו? הוא איש זקן. כתוב, ולא תורד סבתו שאולה. זאת אומרת, הוא כבר היה זקן. מה זה זקן? מבוגר. אם שאול, שלמה היה נער בן 12, והוא בא לאיזה מישהו שעשה צבא של דוד, דוד היה בן 70, בטח הוא היה עכשיו כמה?
70?
לא, יואב. לא יודעים, אבל קרוב, 60, 65, 70, 55, משהו כזה. במיוחד שכתוב, ולא תורד סבתו שאול. אוקיי? אז יכול להיות שתגיד, לא, אולי מסכן, נתן לו איזה פנסיה, משהו. לא. פה, עוד פעם, מה שהתחלתי להגיד זה, אנחנו מבינים מה רצה לעשות דוד. זה לא נקמה אישית, זה לא להרוג איזשהו מישהו ספציפי, ככה כי הוא עשה איזו שטות בחיים שלו. לא. יש פגיעה מהמלכות. ואם אתה משאיר אותו חי, זה יכול לצוץ שוב פעם. זה יכול להרער שוב פעם את המלכות. הוא רצה שהמלכות תהיה נקייה. ודרך אגב, אנחנו נבין אחר כך קצת יותר מאוחר, שאנחנו לא נגיע אליו היום, עם הסיפור של אדוניהו שמבקש את האבישג, נכון? אתם זוכרים, כשקראנו, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם שבוע הבא, שהוא רצה רק תבקשים ממנו את אבישג, השונמית. נכון? ובת שבע בתמימותה, אבל לא בסדר, אני אדבר עם, עם שלמה. ושלמה, בחוכמתו, למרות שהוא היה נער, הבין. מי שמתחתן עם אשת המלך, זה לקחת את השרביט של המלך. זה כמו, הרי יש כמה סימנים למלכות. אחד הסימנים של המלכות אמרנו, זה לרכב על פרדת המלך. אם מישהו מתחתן עם אשת המלך, זה סימן המלכות. שלמה הבין. זה לא סתם, הוא אמר, תני לה אבישג, נו, מה? ובכלל הוא רמז, אני ראוי למלכות, אני הייתי צריך למלוך. ושלמה זיהה את הבעייתיות. ואחר כך אנחנו נראה בתוך הטקסט, וגם במפרשים, שמי שעמד אחרי זה, אולי זה היה אביתר ויואב. זאת אומרת, לא בגלל שהם בפנסיה ובסבה, שהם ייתנו לשלמה למלוך ככה בשקט. ולא בגלל שהמרד של אדוניה הוא דוקה, ומלך שלמה שהכל בסדר. אדוניה יש לו רעיון. יואב יש לו רעיון בשבילו. תלך לבקש אבישג. זה כבר איזה סממן ראשוני של מלכות. ואולי ככה תחזור למלוך. בגלל זה, דוד, עוד פעם אני חוזר מה שהתחלתי להגיד, בגלל זה דוד רצה לנקות את הדברים האלה. כל דבר, כל פוטנציאל אמיתי, זה לא סתם משהו תיאורטי עם סבירות מאוד נמוכה. כל דבר שיכול להפריע למלכות. ולא סתם נקמה על שהרג את זה ואת זה. אלא בגלל שהוא פגע במלכות, אז מגיע לו למות, ולבאר את זה, שכולם יראו את זה. למען יראו ויראו. עוד טיפה, לפחות לגמור עד סוף פסוק וו, אז הסברנו מה זה ועשלי, ואת הסיפור, וישם דמי מלחמה ושלום, אוקיי? ובחגורתו יושב במותניו, מנעלו שברגלו, מה זה בחגורתו? בחגורתו זה סיפור, רש"י אומר, שחגר חרבו מצומדת על מותניו, שלא כדרך חוגרים. אתם זוכרים? הסיפור של, של עמסה? כשהוא הלך לקראת עמסה, אוקיי? הוא הלך, הוא הפך את החרב שלו, הייתה צמודה לגוף שלו, והפך אותה, כך כשהוא התכופף, היא נופלת, ואז הוא כאילו בא להרים אותה, אז הוא לוקח אותה מהקט, ואז הרג אותו. אוקיי? זה מה שהוא אמר, ויתן דמי מלחמה בחגורתו שבמותניו, ובנה עלו שברגליו, זה הסיפור, סגלו ברשי, של בדיוק, את אבנר הרג בעורמה ששאלו, גדמת החולצת, ואז הוא רצה להראות לו, ויתהו יואב אל תוך השער, לדבר איתו, בשולי, לשון של נעליך, וכן ראינו את הסיפור הזה, שבנה עלו שברגליו. ועשית כך חומתך ותוריד סביבתו בשאול, זה דברנו טיפה, בוא נראה את המלבים על זה, זה כבר אמרתי לכם את העיקר שלו, אבל ועשית כך חומתך, פסוק ה' במלבים, זה יכול להיות שהוא נמצא בדף הקודם. כן, אבל
ה' במלבים זה וגם אתה ידעת.
לא, לא, ועשית כחומתך, אני רציתי להתראה, ועשית כחומתך.
ולכן עשית כחומתך, עכשיו תראה שהוא צורך.
עכשיו תראה שהוא צורך. סגלו, במלבים יש ה' וגם אתה ידעת. מילת וגם נמשך אל ועשית כחומתך. כי בפסוק ה' אין מילת ועשית כחומתך. נכון? אז הוא אומר, וגם אתה ידעת, הוא נמשך לחומתך, והוא מסביר מה זה אומר. אחר שציווה הוא בא לי אסור מתורת משה, ולא יסמוך על חוכמתו ושיקול דעתו. כמו שאמרנו, בכל מה שנוגע לתורה. אמר שבכל זאת, יש עניינים שניתן לו הכוח לעשות כחוכמתו. הכוח ניתן לו מן התורה, ולא כמשפטי התורה, ולעשות לא כמשפטי התורה הפשוטים. והם דיני המלך, שמשונים מדיני התורה, שהמלך הורג בלא התראה, והורג רבים ביום אחד, הרי סנהדרין לא הורגים שניים באותו יום, כשהוא צורך שעה, הגם שינו כמשפט התורה, נתן כוח זה אליו לגדור גדר ולעמוד בפרץ, ובזה יעשה כפי חוכמתו לבד, וגם עניין יואב היה מעין זה, כי בדין תורה לא היה חייב מיטה, כי לא היה שם התראה, וצווה להורגו מדין המלכות, לכן הגם שלא הרגו בחייו, שראה שאז היה צור שעה לאחיותו, כמו שאמרנו לפני כן, כי לא היה אחר ראוי לצבות צבא, עכשיו אמר שיעסיק חוכמתו לפי צורך זמנו, ועל זה אמר וגם. אוקיי? זה מה שרצה לכל לכם. ולא תורד לצבתו במלבים, לא פקד להורגו דווקא, רק שלא ירד שאול בשלום. כי ענישנו באיזה אופן שיראה בחוכמתו. וזה שלמה מספיק חכם כדי להבין מה צריך לעשות. שנייה אחת, בוא נראה אם יש עוד לי משהו להגיד על הפסוקים האלה הדבב. כן, זה בפחות מה שאומרים המפרשים האחרים, זה אותו דבר. כן, אחר כך אנחנו נראה את הסיפור של ברזילאי. בסיכומו של העניין, של ההתחלה הזו, של הפרק הזה, דוד מצווה צוואה לשלמה שמכילה שני קטעים, הקטע הראשון היסודי, הרוחני, שבא לי אסור מתורת משה, וכדי להבטיח שזרעו ימלוך עד העולם כפי שהשם מבטיח לדוד, הוא צריך ללכת בדרך התורה ולחנך את בניו אותו דבר. וזה הדבר הכי יסודי והכי חשוב. מצד שני, דוד, שביסס את המלכות ומוכנה ונתן אותה לשלמה, וכשלמה איש... הוא נער ורח, הוא בנם חכם, ירא שמיים, אבל לא איש גבורה, לא איש מלחמה, נותן לו עצות פרקטיות, מיידיות, כדי שיעשה אותם, כדי שמלכותו תיקון לעולם, כדי שמלכותו לא יהיה כל הרעשים מסביב. יש בהם פוטנציאל גדול, אם זה יואב שראינו עכשיו, אם זה אחרים שאנחנו נראה בשבוע הבא, וזה לא סתם תיאורטי, אלא גם, כמו שרמזנו כבר, אנחנו נראה שבוע הבא, שיואב, כנראה יעץ לאדוניהו שיבקש את אבישג. ולכן דוד מצווה עליו לעשות את הדברים האלה, לברר את הרע, ולעשות כן בחוכמתו. פה כן יש את השיקול דעת והחוכמה של שלמה שיכולים להיכנס. והמילה חוכמה, אנחנו רואים אותה פעם, כמה פעמים פה. כי עוד פעם, כנראה שלמה היה כבר עילוי, למרות הגיל שלו. בעזרת השם שבוע הבא, שיעור כרגיל, ואני מקווה שנסיים את הפרק, כי עוד פעם אנחנו בדרך כלל ראיתם בהתחלת הפרק אנחנו עושים מקדמות ובקצת, ואחר כך הפרק רץ, ושבוע לאחר מכן, שזה נדמה לי כפתת בשבט, נכון? עוד שבועיים, לא יהיה שיעור, אנחנו, יש לנו שיעור אירוע באילת.
אפשר לבוא?
למה לא? חתונה באילת, אז...
שבת
הרכבת? לא?
כן, מחכה שתיבני.
הרכבת החדשה, כן? לא, לא.